שלום לכולם, אנחנו עומדים כאן בבית מדרשו הקדוש של מרן הרב קוק לפני פרשת פנחס, ויש לנו בתוך הפרשה הזאת בהתחלה את הסיפור של פנחס, ולקראת סוף הפרשה פתאום עולת שבת, עולת ראש חודש, ואז מגיעים המועדים. הצירוף הזה מאוד מעניין, אבל שימו לב, בעניין שבת אומרת התורה פרשת פנחס מקור א' במדבר כ"ח, וביום השבת שני כבשים בני שנה תמימים. אז יש שני כבשים שהיו מקריבים כל שבת. עולת שבת בשבתו, זה כמובן בדילוגים, עולת שבת בשבתו. מה זה עולת שבת בשבתו? מה הכוונה? אחר כך על ראש חודש, ובראשי חודשכם תקריבו עולה להשם פרים בני בקר שניים ואיל אחד, כבשים בני שנה שבעה תמימים, זאת עולת חודש בחודשו לחודשי השנה. מה זה עולת שבת בשבתו? מה זה עולת חודש בחודשו? אומר רש"י, מה זה עולת שבת בשבתו? ולא עולת שבת זו בשבת אחרת. מה הכוונה? הרי שלא יקריב בשבת זו, שומע אני יקריב שתיים לשבת הבאה. אולי הוא ישלים שבת הבאה. תלמוד לומר בשבתו, מגיד שאם עבר יומו, בטל קורבנו. זהו, אי אפשר להשלים את זה. זאת עולת חודש בחודשו, אומר רש"י, שאם עבר יומו, בטל קורבנו. ושוב אין לו תשלומין. יש דברים שאי אפשר להשלים. עבר הזמן, זהו, הלך. חכה לדבר הבא. אבל מה שהיה צריך להיות מוקרב באותה שבת, לא הוקרב, אז זה לא הוקרב, זהו, שלום, נגמר. מה שהיה צריך להיות מוקרב בעולת ראש חודש, עולת חודש בחודשו, לא הקרבת, הלך, אין להשלים אחר כך. עכשיו, אנחנו בהמשך הפרשה, במדבר כ"ח גם כן, ובחודש הראשון, ב-14 יום לחודש, פסח להשם. שימו לב לתזמון. עולת שבת בשבתו. עולת חודש בחודשו. ובחודש הראשון, ב-14 יום לחודש, פסח להשם. ב-15 לא. ב-14. שם מקריבים, אז מקריבים את קורבן הפסח. וככה זה ממשיך עם כל המועדים, עד שבסוף הפרשה, במדבר כ"ט, אלה תעשו להשם במועדיכם. אנחנו שמחים, יש לנו מועדים, זה מועדי שמחה, איזה יופי, מועדים לשמחה, נהדר, אבל שימו לב למועד. יש פה מימד של זמן. היה אפשר לחשוב, שתראה, עולת שבת, לא הספקנו שבת, נשלים שבת הבאה, מה כל כך נורא? אומר לך, אדוני, הזמן ההוא היה, עבר, לא הקרבת, נגמר, הלך. עולת חודש בחודשו, הזמן ההוא היה, לא הקרבת, הלך, אין לו תשלומים. יש לך חיים לפניך למועדים נוספים. המועד ההוא, הלך. מה זה הדבר הזה? אז תראו, אנחנו לא קולטים עד איפה מגיע היסוד הזה שהתורה מלמדת אותנו, על האופן שבו הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו. ממש כך. תראו איתי יחד על ה' באייר תש"ח. הכרזת עצמאות מדינת ישראל. אומר הרב משולם רטה זצ"ל, פשוט כל מבשר, חלק א', תשובה כ"א', והרב צבי יהודה היה אומר עליו, על הרב משולם רטה, שאחרי פטירת הרב קוק, הרב משולם רטה היה גדול הדור. ככה היה אומר עליו, כלומר זה יהודי ענק עולם. אומר הרב רטה, הנה אין ספק שהיום ההוא ה' באייר, שנקבע על ידי הממשלה וחברי הכנסת, שהם נבחרי רוב הציבור ורוב גדולי הרבנים, שזה ככה היה בקום המדינה, רוב גדולי הרבנים היו במקום הזה, כן? לחוג אותו בכל הארץ, זכר לנס אל תשועתנו וחירותנו, מצווה לעשותו שמחה ויום טוב ולומר הלל. ויפה כיוונו המנהיגים שקבעו את היום הזה דווקא. למה? מה נתפסת על ה' באייר? אז אנחנו יודעים שיש בארי הקדוש, באגרה, מסר לתלמידה, בסדר. אבל מבחינת איכתית, למה נתפסת על ה' באייר? אומר, יפה כיוונו המנהיגים שקבעו את היום הזה דווקא אשר בו היה עיקר הנס, שיצאנו מעבדות לחירות על ידי הכרזת העצמאות. עכשיו תקשיבו טוב. ואלמלא נעשה את ההכרזה באותו היום, והייתה נדחית ליום אחר, אז היינו מאחרים את המועד, ולא היינו משיגים את ההכרה וההסכמה של המעצמות הגדולות שבאומות העולם כידוע. אומר הרב רטה, כמי שחי באותה תקופה וידע בדיוק מה היה ובדיוק מקרוב, ענק עולם זה אומר לנו חברים, היה פה תזמון, היה פה תפיסת הרגע שבו נפתח השער. אם הם לא היו מכריזים בה' באייר, זה היה הולך. זה היה נגמר ואי אפשר היה לעשות את זה. נפתח חלון בה' אייר תש"ח. הרי ידוע שבן גוריון היו עליו לחצים אדירים לא לעשות את זה, כי זה היה הכרזת מלחמה, פחד אלוהים, זה, אין לך צבא בכלל, מה זה פלמח? 2,000 איש, מה? סביבך, לגיון ירדני, צבא מצרי, עם הכל, עם ים של חיילים ומשוריינים ונשקים, מה היה פה? לא היה פה כלום, זה היה מטורף. הרב צבי יהודה אומר, ירד עליהם כוח גבורה מן השמיים, כמו שאומרים התוספות שם בבא מציע, על השומר שאומרים לו, היית נשאר בשדה, אז מה עם בארי? אולי היית מציע, היה בא כוח גבורה מן השמיים, כדברי התוספות. אבל בכל אופן לענייננו, אז בא הרב רטה, ואומר, חברים, הם תפסו את הרגע, היה לזה זמן, והם תפסו אותו, וזה עיקר הנס, הוא קורא לזה נס, כי באמת לתפוס את הרגע הזה, זה היה מעשה טירוף, והם תפסו את הרגע הזה. הוא אומר, זה הנס, על זה אנחנו מודיעים. על זה שהם תפסו את הדלת שנפתחה, את השער שנפתח בהי ביער, כי אם הם לא היו עושים את זה באותו יום, זה היה הולך, לא הייתה קמה אז המדינה. וזה מה שהוא אומר עוד פעם, אשר בו היה עיקר הנס, ולמלא נעשה את ההכרזה באותו היום, והייתה נדחית ליום אחר, יום. אז היינו מאחרים את המועד, ולא היינו משיגים את ההכרה וההסכמה של המעצמות הגדולות שבאומות העולם כידוע, ונס זה משך אחריו גם את הנס השני, של ההצלה ממוות לחיים, הן במלחמתנו נגד הערבים בארץ ישראל, והן הצלת יהודי הגולה מיד אויביהם במקומות מגוריהם שעלו לארץ ישראל, ובא על ידי כך הנס השלישי של קיבוץ גלויות, אבל שימו לב, הכל התחיל ממה? מרגע שהיה נראה בלתי אפשרי, היה נראה לא הגיוני, אבל הוא הונח לפתחם, והם היו צריכים להחליט אם הם לוקחים את הרגע הזה בתזמון הזה, או שהביתה, הלך. ואומר הרב רטה, הם תפסו את הרגע, הם תפסו את התזמון, את הזמן הזה, עולת שבת בשבתו, עולת חודש בחודשו, אלה הם מועדיכם, כן, אלה תעשו להשם במועדיכם, יש זמן לכל דבר. במדבר קפה, במדבר קפה, כשאנחנו שואלים פרשת פנחס, הרי מתחילה עם פנחס, בן אלעזר, בן אהרון הכהן, שבת חמתי וכו' וכו'. לפעמים תוהים מה הקשר בין תחילת הפרשה לבין כל סיפור המועדים. אז בואו נראה יחד במדבר קפה, מקור ג', והנה איש מבני ישראל בא, זה בדילוגים כמובן, והוא לוקח את המדיינית. עומדים משה רבנו וכל החכמים, והם הבוכים. כלומר, מגיע הרגע שצריך לקבל החלטה, והם לא יודעים מה ההחלטה, מה לעשות. והיער פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, ויקום מתוך העדה. כלומר, פנחס תפס את הרגע. אם הוא היה מחכה חצי שעה, לא יודע כמה זמן, כבר היה עובר הרגע. הוא תפס את הנקודת זמן המדויקת, שאל בזריזות, האם אני צודק שקנאים פוגעים בו? קיבל תשובה ממשה רבנו, קריינה דאיגרת, להווה פרוונקה קם, ביצע במהירות, בזריזות, תפס את הרגע, לא התמהמה. כלומר, שכשאתה מרגיש שהגיע הזמן שלך, לא קיבל לך, פשוט הגיע הזמן, צריך לעשות את זה. עכשיו, תדעו לכם שזה תמיד מגיע כשאתה מרגיש שאתה עדיין לא מוכן. זה תמיד מגיע שם. טוב, בוא, קח את זה אתה. הבן אדם אומר, רגע, אולי אני אקח כמה שנים עוד, אני אתכונן, אני אלמד, אני אעשה עוד כמה הכשרות. אבל אדוני הנכבד, עכשיו הגיע הרגע. עכשיו הזמן שלך. אמרו לך, קום, קח את זה. אל תתחיל לספר לי, הכשרות, אולי אני עוד לא מוכן, אולי אני לא פה, אולי אני לא שם. הרגע נפתח השער. הקדוש ברוך הוא פתח לך את השער עכשיו. אתה לוקח או לא? אם לא תיקח, יכול להיות שתצטרך לחכות לפתיחת השער הבאה 30, 40, 50 שנה, ומי יודע אם הוא ייפתח שוב בכלל. תבינו, עד אחד מגיע אליהם מועדיי. יש מועד, עולת שבת בשבתו. לא תיקח את זה בשבת הזאת, אין השלמה, אין תשלומים. עולת חודש בחודשו. אלה תעשו להשם במועדיכם. יש מועדים. נכון, החוויה היא חוויה של שמחה, של התעלות, הכל טוב, אבל היא גם חוויה של תזמון, זמן, קום, אל תתעצל, תפוס את הרגע, זה המועד. אם לא תגיד כן, זה יהיה לא ארוך, שאתה לא יודע אם הוא יסתיים בכלל ומתי יסתיים. עכשיו, היום היה יורצייט של רבי חיים בן עטר, אור החיים הקדוש, שאני הקטן קורא לו חוזה המדינה, אם כבר, כן? כי הוא קם ואמר, שנת תפקוף זה גאולה בעיתה, הגיע הזמן. עכשיו צריך לקום ולעלות לארץ. שרנו לא הקשיבו לו, ולא הקשיבו לבעל שם טוב, ולא הקשיבו לגרה, ולא הקשיבו לחתם סופר, ולא לחפץ חיים, ולא לרב קוק. זאת האמת, לא מה שמוכרים היום. גדולי ישראל אמרו, הגיע הזמן, עכשיו קמים, בלי תירוצים. לא, אבל יש שם כאלה, יש שם אחרים, יש קשה, פרנסה. עכשיו הזמן. אומר רבי חיים בן עטר, שנת תף קוף, נקודה. דרך אגב, הקדוש ברוך הוא ימתין לנו, עד הצהרת בלפור. למה? כי בהצהרת בלפור נגמרו כל התירוצים. ורחמנא ליצלן, בגלל שאחרו את המועד, באה השואה הנוראה. אם לא היו מאחרים את המועד, לא הייתה שואה. נקודה. אומר אור החיים הקדוש, מקור ד' לפניכם, בויקרא פרק ו' פסוק ב', בכוונה ציינתי איפה בדיוק, פרשת צו, ליני הלילה, שאומר בועז לרות, דרשו זל חכמנו על הגלות עד הבוקר. כלומר, ליני הלילה, ליני בגלות, עד הבוקר שהוא זמן שיריק עלינו כבודו, ועתה הבוקר. הקדוש ברוך הוא יריק עלינו את שכינתו, ויבוא הבוקר. והזמן, אומר אור החיים הקדוש, הוא אחר עבור תף קוף לאלף השישי. בא רבי חיים בן עטר, ונוקב בשנה מדויקת, ואומר תף קוף שנת 500 לאלף השישי, לפי הספירה, ספירת הקודש היהודית, זה הזמן. זה הזמן. ולמעשה מאותו רגע מתחילה הספירה לאחור עד השואה הנורא. לפי מה שקדל לנו מדבריהם זה על קיומו של הקדוש ברוך הוא אלף שנה. ומהשכל, ברגע שאתה לוקח אלף שנה, והם כנגד ששת ימי בראשית, ואלף השישי יום השישי, גאולה צריכה להתחיל מחצי היום השישי. אז מהשכל, אם אלף שנה זה כמו יום, יהיו תף קוף ראשונה מידת לילה, כלומר 500 ראשונים של אלף השישי גלות, ותף קוף שנייה מידת יום, חצי השני, 500 שנים השניות של האלף השישי, זה יום שזה גאולה. והודיע השם כי עד הבוקר, שכשיגמר תף קוף שנה בגלות, עד הבוקר שיהיה העלייה. ובוקר זה אין אני יודע אם בוקר של אלף החמישי, או בוקרו של אלף השישי. מי אמר תף קוף לאלף השישי? אולי תף קוף לאלף החמישי? כי אז אומר, האור החיים הקדוש, כי באלף הרביעי, שם היה החורבן, גלה כבוד ישראל בעקבו. לזה גילה השם סודו ביד עבדיו הנביאים, כי הוא לבוקר שני. והוא אומרו בישעיהו למד ג', היה זה רועם לבקרים. לבקרים זה לשני בקרים. לבוקר שני, אם לא לבוקר ראשון. ולזה אמר עד הבוקר הידוע שהוא שני, ולא בוקר הבא ראשון בגלות. ואולי כי לזה רמז הנביא באומרו בישעיהו כף א', אמר שומר אתה בוקר וגם לילה, פירוש. הגם שאתה בוקר ראשון של האלף החמישי, כן? לא הועיל. ובא גם כן הלילה אחריו, שזה החצי הראשון של האלף השישי, כי לא נושענו בו. ואולי, אומר אור החיים, כאילו ישראל היו שלמים, היו ניגלים בבוקר ראשון, כלומר באלף החמישי, בתכליס, ניגלנו, והגיע הזמן להיגאל גאולה של בעיתה, זהו. נגמר הזמנים, קלו כל הקיצים, תף קוף לאלף השישי. בואו נבין, זה תזמון. כשעם ישראל לא עושה את זה, חמנה לצלן. כל מה שאתם רואים היום בארץ, במרכאות מחנות פליטים, זה לא מחנות פליטים. זה מחנות של אנשים שההורים שלהם באו לפה כי הם שמעו שהיהודים מקימים מדינה. קחו 50 שנה לפני קום המדינה, כל העמק באזור שכם, נקי לגמרי, שום מחנות פליטים, כמעט אין בתים, כלום, עמק. נקי לגמרי, כלום, חכה ליהודים. איפה עם ישראל היה? התעכב, והתעכב. לא הבין שהעולם בנוי על זמן. יש מועד, כי עת לחננה, כי בא מועד. ברגע שהמועד מגיע, אין יותר המתנה. אז הקדוש ברוך הוא ימתין וימתין וימתין כמה שהוא יכול, בסופו של דבר הגיעה השואה הנוראה, אחמנה לצלן. צריך להבין עד איפה הדברים מגיעים. והאמת היא שהדברים האלה פשוטים, בקהלת ג' הפסוק המפורסם, מקור ה' לפניכם. לכל זמן ועת, לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים. זה מה שעושים לנו הפזמונאים, כן? שמים את הפסיק במקום אחר, עכשיו לך תצא מזה. אז הפסוק הוא מפוסק אחרת מהשירים למיניהם. לכל זמן ועת לכל חפץ, לכל דבר, תחת השמיים. אומר רש"י, לכל דבר יש זמן קבוע מתי יהיה. עכשיו, אנחנו יודעים שאפשר להכיש מועדים, אבל כעיקרון יש זמן לכל דבר. עכשיו, אני הולך לקחת אתכם למקום מאוד מיוחד. עד כאן למדנו יסוד, עולת שבת בשבתו, עולת חודש בחודשו, היי בייר, דווקא היי בייר, היית מחכה, לא היה נפתח הפתח, זהו, נסגר. וצריך להבין את זה גם בחיינו. הציעו לך עכשיו, בוא תהיה ראש ישיבה, בוא תהיה מנהל, בוא תהיה מורה, בוא תהיה כל מה שהצעות שהציעו לך. זה זמן, נפתח שער. אל תגיד, טוב תחכו, תבואו עוד שנתיים. יש מקרים מיוחדים שזה יכול לעבוד. בדרך כלל זה לא עובד. עכשיו נפתח השער. רגע, אבל אני עוד רוצה את ההכשרה ההיא, תוך כדי תנועה מותק. קח את זה, תיכנס לתפקיד, ותוך כדי תנועה תשלים כל מה שאתה רוצה להשלים. אבל עכשיו הזמן! עכשיו שימו לב. החוסר מוכנות הזה לשער שנפתח, הוא הביא את חטא המרגלים. אותו חטא נורא, שבגללו באו חורבנות של בתי המקדש, תשעה באב, זה בגלל בדיוק שאלת התזמון, כשהיא הופיעה בצורה מאוד מורכבת. בואו נראה יחד. אומר השפת אמת, מקור וב לפניכם, פרשת שלח, שנת תפרש ממדלת. המרגלים הבינו וראו, כי לא הגיע העת לרשת את הארץ. כן, זה המקור של זה בארי הקדוש, שזה דור שעוד לא היה מוכן לכניסה לארץ. אכן כתבתי במקום אחר על פי הפסוק לכל זמן ועת, לכל זמן ועת לכל חפץ, תחת כל השמיים. אז זה תחת כל השמיים, אומר השפת אמת. אבל למעלה בשמיים, כמו שהיו דור המדבר נמשכים אחר הנהגת משה רבנו עליו השלום, שהוריד להם תורה מן השמיים. בהנהגה הזו הוא למעלה מהטבע והתחלקות העיתים והזמנים. לכן הכל אמת, כי על פי הטבע לא הגיע העת. באמת המרגלים צדקו במובן הזה, שבאופן טבעי הדור הזה לא היה קשיר להיכנס לארץ, היה צריך את 40 שנה במדבר. ובמדרגת משה רבנו עליו השלום היו יכולים לכנוס, להיכנס לארץ, והיו מתעלים ומתרוממים מן הטבע. כלומר, אומר השפת אמת, בעצם משה רבנו הציע לדור שיצא ממצרים, בואו נדלג. לכניסה לארץ, ומשה רבנו היה יכול לעשות את זה, כי הוא יכל להעלות אותה מעל איתותות וזמנים, עיתים וזמנים. אומר השפת אמת, פרשת שלח תפרש למד זין, אמנם היה זה רק הסתר, ואם היו מאמינים בהשם יתברך, היו נכנסים בזכות זה הניסיון עצמו. שימו לב, שימו לב, זה כל כך מיוחד, כל כך לא פשוט. אומר השפת אמת, יש לפעמים, שזה נראה שזה לא הזמן. זה פשוט נראה לא מתאים. זה לא מוכנים עדיין. אבל הוא אומר, לפעמים זה רק הסתר. זה נראה כך כלפי חוץ. אי שם עמוק בפנים, כן מסתתר העת והזמן שעכשיו מאפשר לך לעשות את מה שנראה כדילוג. יבוא מישהו ויאמר, איך אפשר לעבוד עם זה? מאיפה אני יודע אם עכשיו זה לא הזמן? או אם עכשיו... זה כן הזמן, זה רק מוסתר, ואני צריך לדלג באיזה מין קפיצה, כאילו להסתכל פנימה ולהבין שאני צריך לעשות פה דילוג. תראו, זו שאלה קשה מאוד. אני רק אומר שבכל דור, בכל דור, יש אנשים בעלי שאר רוח שיכולים להגיד לך אם זה הזמן לדלג או לא. בכל דור, הקדוש ברוך הוא שתל, בכל דור אנשים יהודים כאלה, שיכולים לומר לדור, אם זה הזמן לדלג, זה נראה דילוג, אבל זה לא דילוג. זה נראה דילוג, כי זה נראה שהדור לא ראוי, אבל אם הדור יעשה את זה, זה יצליח לו. וזה באמת דבר מורכב. אמת, זה דבר מורכב. אני רוצה לתת דוגמה, קטונתי, אני רוצה להציע דוגמה, אני לא הרב קוק, כן, והרבה אפילו לא חצי. אני רוצה לתת דוגמה. כשאני אומר, חברים, הגיע הזמן להחזיר את שיטת המשפט בישראל להיות שיטת משפט יהודית. אנשים מסתכלים ואומרים לי, תגיד, אתה חושב שהדור הזה קשיר לזה? ואני אומר לכם, שכלפי חוץ, יכול להיות שנראה לכם שהדור לא מסוגל. ואני אומר לכם בוודאות גמורה, שהדור הזה כולו מסוגל ועודך, לשינוי שיטת המשפט מחדש, להחזיר, זה לא שינוי, להשיב את שיטת המשפט למשפט הישראלי המקורי האמיתי שלנו, ולא לשיטת משפט של אבות אבותיו של ארדואן או של איזה לורד צ'נסלור. או כל מיני המצאות קרס של כל מיני אנשים שחושבים שהם דיקטטורים, ימציאו עבור כל העם כל מיני חוקים. הדור מסוגל לזה, הדור, אתם יודעים, אני אגיד לכם יותר מזה, הדור מחויב לדלג עכשיו את הדילוג הזה. וכאן יש בעיה, כי כשמסתכלים על הטבח הנורא, אני לא נביא, אני לא נביא, אבל כשמסתכלים על הטבח הנורא, האם יכול להיות שטבח שואתי כזה מגיע, כי בדיוק כמו אותה סיבה שהגיעה השואה האדירה הנוראה ההיא, שאי אפשר להשוות כלום אליה. השואה היא הגיעה בגלל בעיית תזמון. הגיע הזמן, הרב קוק בשנת תפרש צדי דלת, שזה לטעותם שנת 33, עומד בחורבת רבי יהודה החסיד ואומר להם, אם אתם לא תעלו, הנאצי יעלה אתכם. אומר להם את זה מפורש. מאמרי הראיה, מאמר שנקרא שופרות, מוזמנים לראות בפנים. אומר להם את זה מפורש. ענקי עולם, כמו החפץ חיים. יש אומרים שהפסוק האחרון שהוא אמר לפני פטירתו, זה בהר ציון תהיה פלטה. הוא גם נפטר בסמוך לתאריך הזה. גדולי ישראל ראו את זה. תלמידי האגרה אומרים שהאגרה אמר להם ודמעות בעיניו. תעלו ולא לאחר את המועד, שלא יהיה בדרך של פלטה. אנחנו אחרנו את המועד, זה לא יעזור כלום. השואה הגיעה כי אחרנו את המועד. האם ייתכן שהטבח הנורא, שבאותו יום של חיבור גדול של גילוי שכינה, שזה שיא הימים הנוראים, יום שמחת תורה, יום שכולו ישראלי וחיבור להשם, האם ייתכן שהקדוש ברוך הוא בא ואמר לנו, חברים, הזמן הגיע מזמן, חיכיתי וחיכיתי וחיכיתי, אתם לא מגיעים, ורחמנא ליצלן, הוא התברך רעה שאין שום ברירה חוץ מהטבח הנורא הזה. שרק זה יכול לטלטל את הדור ברמה שתרפא אותו. אולי, רק אולי, אני לא נביא, אבל אולי, ואולי כזה מספיק בשביל שכולנו נתעורר ונבין, כי עת לחננה קיבה מועד. ברגע שהמועד מגיע, אלה הם מועדך, אלה תעשו להשם במועדכם. יש תזמון, יש זמן. אי אפשר להשלים אותו. האם אנחנו יכולים לחזור לאותו שמחת תורה נוראה ואיומה, ולהשלים, ולתקן? אפשר להחזיר אחורה? עולת שבת בשבתו, עבר יומו בטל קורבנו. צריך להבין שיש פה מימד זמן. אנחנו לא יכולים... אומרים לי, כל מיני חברים טובים, אומרים לי, תשמע, הרב, אתה מציף דברים אמיתיים, אבל זה קשה, זה לא קל. אבל תגידו לי אתם, אם רכב נמצא ממש קרוב לאיזה דבר שחלילה אתה לא רוצה שיקרה, אתה לא צועק, אתה לא מעורר. האם אנשים שסביבכם, שאתם מכירים, אנשים כיפה על הראש, האם הם גם אומרים, האם הם גם חושבים שממש מוכרחים כבר להשיב את שיטת המשפט במדינת ישראל להיות שיטת משפט יהודית? או שהם עסוקים ברפורמה, בגץ, כל מיני משחקים, הוא העיף את היועץ ההוא, זרק את ההוא, בגץ זה ובגץ מראה את כוחו ואת הנפילה המוסרית הנוראה שלו. איפה אנחנו חיים? אנחנו נוגעים בכלל בנקודה? האם הדור בכלל נמצא בנקודת הזמן שהוא חי בה? כלומר, אני בשמחה הייתי רק מעביר שיעורים שהם פלפולים בדרשנות. נהדר? כיף, חיים, סוגרים את השיעור, מבסוטים, פלפלנו איזה דרשה מבריקה ונלך הביתה. אבל אתם מבינים שאנחנו פה נמצאים בזמן קדוש, קודש קודשים, שעם ישראל חייב לתפוס את עצמו בזמן, כי אנחנו באיחור. הטבח התרחש, ואני אומר, אני לא נביא, הטבח לכאורה התרחש בגלל איחור, בגלל שלא עמדנו בזמנים, לא הבנו את התקופה, לא הבנו מה צריך להתרחש בזמן הזה, ובמקום ללכת קדימה, הלכנו אחורה. עכשיו, הדבר הזה יש לו עומק עצום, דווקא שעולה מתוך הדלקת נרות שבת, תראו איתי יחד, הגמרא בשבת כף ג' עמוד ב' מקור ז' לפניכם. דווית הוא, אשתו, דרב יוסף, אשתו של רב יוסף, הבת מאחרה ומדלקת לה, היא הייתה מאחרת ומדלקה את נרות שבת, סמוך לחשיכה. אמר לרב יוסף, תניה, למדנו ברייתא, על הפסוק, לא ימיש עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה, הרי במדבר, ביום היה להם עמוד ענן, שקצת מחשיך את השמש, ובלילה, הפוך, היה להם עמוד אש, שהוא היה מאיר להם את הדרך, כן? אז אומר, הפסוק הזה, אומר לרב יוסף לאשתו, מלמד שעמוד ענן משלים לעמוד האש, ועמוד האש משלים לעמוד הענן. כלומר, שעמוד הענן היה ממשיך עוד קצת עד שעמוד האש היה נכנס, והיה זה מין כמו חפיפה ביניהם, כן? סברה אשתו של רב יוסף להקדומה, אמרה אם זה ככה, בוא נדליק בצהריים, ויאללה, הכל יהיה בסדר, כן? אז אמר לה רב יוסף, אמר לה, הוא סבא, כן? בוא הייתי שאלה אם הוא סבא זה רב יוסף עצמו, או לא יודע, כן? אבל בכל אופן, אומרת הגמרא, אמר לה, הוא סבא, אותו זקן, תנינה, למדנו, ובלבד שלא יקדים ושלא יאחר. אתם שומעים את המשפט הזה? ובלבד שלא יקדים ושלא יאחר. יש זמן. אתם יודעים שהגמרא בשבת אומרת, הרגיל בנר, אביה לבנים תלמידי חכמים. רש"י אומר נר שבת ונר חנוכה. צריך להבין את הדבר הזה. אנשים לפעמים, יש זמן הדקת נרות, לוקחים עוד 5 דקות, עוד 10 דקות, עוד לא שקיעה. אנחנו מתאמצים מאוד, בלי נדר בעזרת השם, להדליק בהדלקת נרות. וזה חובה של האיש, גם אם אשתו היא החרוצה הרבה יותר ממנו, חובתו להגיד לה, הדליקי את הנר בשעה זו וזו. ובאמת להזכיר לה, עוד דקה הדלקת נרות, שכולם יבואו בזמן, ולהדליק בזמן. מה העניין? מה העניין? ופה אנחנו מקבלים עומק אדיר. הגמרא אמרה שלא יקדים ושלא יאחר. מרן הרב קוק בעולת ראה חלק ב' עמוד י' ד' על הדלקת נר שבת, על שלא יקדים ושלא יאחר, אומר הרב אור השבת, המאיר ומענג. כן, הרי מה זה שבת? אומרים לי הרבה פעמים, הרב, תבוא אלינו לקהילה לשבת, תוכל להעביר שיעורים כל השבת. אני אומר, תקשיבו, אני כל השבוע רץ, כמו אני לא יודע מה, מגיע שבת, אני מתחיל לנשום. אז כן, מגיע שבת, אתה פשוט קבל מנת אור מחיה, עונג נשמתי עצום, בתיקות של דבקות, באשם, בעם ישראל, כן? ואומר הרב, אמר בשלום וקדושה, בהעירו את הלב אל אור התורה, אור החיים והשלום, הנובע מנחל קדושת האמונה, והביטחון בעוז השם, הנקנה בקדושת השבת בליבם של ישראל. על מה הרב מדבר? מה זה אמונה וביטחון? אתם יודעים שהיינו באוניברסיטה, אז היו אותם חברים שלא זכו לשמור שבת, אז הם היו לומדים למבחן גם בשבת, היו קובעים להיפגש ולומדים ביחד למבחן. ואז היינו מגיעים למבחן, והם היו מסתכלים על הציונים שלהם ועל הציונים שלנו, והיו אומרים, אנחנו לא מבינים איך זה, אנחנו למדנו בשבת, אתה לא למדת בשבת, איך אתה קיבלת ככה ואנחנו ככה? אז זה שיהודי מגיע שבת, הוא, מה שנקרא, יש לו אמונה ביטחון, דרך אגב, מבחינה הלכתית, אפשר ללמוד למבחן בשבת, למה? כי השמירת שבת, רב שלום זלמן מבחין סברה, אומר, תראה, מה אתה מכין? אתה מכין את הידע, נכון? הידע יש לך אותו כבר בשבת, אז הוא כבר מוכן בשבת. כשאתה עושה מבחן, עושה מבחן, זה לא קשור, הידע כבר מוכן בשבת. אז, אבל אני לא מדבר על זה, אני מדבר על מה שמסביב, כן? כמובן, גם עדיף עם בן אדם, לא נזקק להתחיל בשבת, ללמוד למבחן, זה עדיף כמובן. אבל באופן כללי, בן אדם בשבת לא הולך לעבודה. לא הולך לעבודה, למה? יש לו אמונה, יש לו ביטחון, הוא בוטח בהשם. הוא מבין שדווקא אם הוא ישבות, תהיה ברכה. אם הוא לא ישבות, זה יראה לו שהוא מרוויח יותר, הוא לא ירוויח יותר. גם אם הוא ירוויח יותר בהכנסות, יהיו לה גם יותר הוצאות. ככה העולם בנוי, זה לא... אז שבת גם נותנת נחל של קדושת האמונה והביטחון בעוז השם, הנקנה בקדושת השבת בליבם של ישראל. רומז גם כן בכלל להאורה הגדולה העתידה להאיר כל מחשכי ארץ. שבת רומזת לאור העתידי שיעיר את כל העולם, כל מחשכי הארץ, כל הבעיות, הכל יסתדר. כל התומות, כל היצרים, הכל יסתדר. זה יום שכולו שבת. אז שבת רומזת גם ליום הגאולה. עכשיו, פה עשיתי דילוג כי אין מקום על הדף. אומר הרב, ובאשר עת לכל חפץ, שזה הנושא שלנו, על כן יש להשריש שכל דבר יפה בעיתו. וזה האור בעצמו, אור שבת, ואור הגאולה. שבבוא זמנו, והעולם כבר הוכשר להנות מאור גדול, הוא מועיל, הוא מיישר, אם זה בא בזמן, אור הגאולה, אז הוא מועיל, הוא מיישר, הוא מקרב לאור השם טובו ועמיתו. והנה, אם יתאמץ אחד להורידו, להעירו, טרם בו איתו, אם מישהו ינסה לעשות דבר שזה לא הזמן עדיין, יהיה לא לברכה. כי לא יוכלו, אחמנה לצלן, כי לא יוכלו רבים לסובלו. יזוקו ממנו ויתעו בו, ויהפך על ידם לאפלה. כן? כלומר, אתה צריך להיות מאוד מאוד מודע ועמוק בהתבוננות שלך, כדי לזהות מהי העת, מה הדור מסוגל להבין ומה הוא עדיין לא. ממשיך הרב ואומר, אמנם ראוי להראות שהשבת יש לו יחס גדול עם החול, כן, שהחיבור הזה בין יום חול לשבת, בין שבת ליום חול, יש ביניהם חיבור גדול. משפיע עליו, שבת משפיע על יום חול, הוא מקבל גם כן רושם מצידו. כדי שדווקא על ידי החול, תוכר פעולת השבת ותוכנה. אומר הרב, אז יש לנו פה חיבור בין יום חול שהיה, לבין יום שבת שעומד לפנינו. עכשיו תשימו לב טוב, כי אנחנו מדברים על נקודת זמן של הדלקת נרות, שלא יקדים ושלא יהיה אחר. זו נקודת הזמן שמחברת את ימי החול לשבת. אומר הרב, איחור הדלקת הנר של שבת עד הזמן היותר מאוחר, כמו שחשבה בהתחלה לעשות אשתו של רב יוסף, הוא כהוראה, זה כאילו בא לומר, שאין לחול חלק כלל באותה האורה. למה היא מאחרת? כי אומרת, עזוב, עזוב, תן לחול ללכת לגמרי, כי זה לא רלוונטי לשבת. אז אני אדליק ממש ממש סמוך לשבת, שיום החול, שנקרא, יסתלק מכאן, הוא לא בעניין, כן? שזה כמובן טעות, כן? ולא כן הוא, החול הוכן לקחת ממנו, מהחול, הכשר לאורה של שבת. הרי חז"ל תקנו מוקצה, למה? כי יש אנשים שלא עובדים. איך הם ירגישו שבת? סידרו להם מוקצה לכולנו. אבל בכל אופן, כשאתה עובד, ששת ימים תעבוד. אז במילא, ועשית כל מלאכתך, אתה מגיע לשבת, מרגיש כאילו כל מלאכתך עשויה, אבל זה על ידי זה שעבדת ביום חול. על כן ראוי שלא לאחר את הדלקת הנרות, כדרך שישלים עמוד הענן לעמוד האש, ועמוד האש לעמוד הענן. כלומר, הרי הם היו נכנסים אחד לתוך השני בחפיפה. להראות על היחס שביניהם, מה פירוש יחס שביניהם? עכשיו הרב מסביר, מה שדילגנו, שעמוד הענן הוא קצת היה החשכה. ועמוד אש הערה. הוא אומר, תדע לך, כדי להגיע לאור גדול, לפני זה יש קצת חושך. ומתוך החושך הזה באים לאור הגדול. אז כאן ממשיך הרב ואומר, שצריך את ימי החול לחבר עם שבת, לא לאחר, לא להתייחס כאילו יום חול לא רלוונטי לשבת. לא, יש כאן חיבור ביניהם. ואומנם, להקדים יותר מדי, טוב, אז בוא נקדים, גם כן אינו ראוי. אתה לא יכול לפני פלג המנחה, להורות שאומנם כאשר ההורה מתאחרת, ראויה היא להתאחר. ומה שהוא טוב ונאה ומאיר בעיתו, לא יעלה יפה שלא בזמנו, כי עת לכל חפץ, על כן לא יקדים ולא יאחר. כלומר, אל תאחר למה? כי תקשיב, מה שהיה קודם מכין את מה שיבוא אחר כך. ואל תקדים למה? למה אל תקדים? כי אנחנו רוצים להגיד, תקשיב, זה עוד לא הזמן, צריך שיבוא הזמן. עכשיו פה אנחנו לומדים מושג עמוק מאוד על נקודת זמן. נקודת זמן היא לא רק שהנה במקרה עכשיו נפתח השער, תפוס את זה. זה הרבה הרבה יותר עמוק. כל מה שהכנת, עכשיו הבשלות. אם לא תיקח את זה עכשיו, אתה מקדיח את התבשיל. אתה שורף אותו. אתה צריך לחבר את מה שהיה עם מה שיהיה. זה תפקיד ההווה. כשמגיעה נקודת זמן, היא חייבת להיות מדויקת. למה? כי רק אז היא מחברת את העבר עם העתיד. אם היא לא בזמן, אם אתה מקדים, זה בכלל לא רלוונטי, הזמן עוד לא הגיע. אם אתה מאחר, אתה מתנתק מהעבר. כדי שתוכל לקחת את העבר ולחבר אותו לעתיד, אתה חייב לעשות את זה שלא יקדים ושלא יאחר, כדברי חז"ל, כדברי ההוא סבא שם בגמרא. אתה צריך לתפוס את נקודת הזמן, כי היא קושרת את העבר אל העתיד. היא מחברת. זה עומק עצום, תדעו לכם. שמתי את זה פה, איך אומרים, והמבין יעמיק ויבין עוד הרבה יותר. אז כלומר, שנקודת זמן זה לא רק, אתה יודע, צריך לעמוד בזמנים, לא עמדת בזמנים, הפסדת. 30 שניות, חניך תורן, הגיעו, לא הגיעו, עוד סיבוב. זה לא זה. זה עמידה בזמנים פה, הכוונה היא שנקודת הזמן, יש בה עניין מהותי. לא רק בגלל שבאותו זמן דווקא נפתחו שערי שמיים, אלא משום שזה מחבר את מה שהיה, את כל ההכנה, עם מה שיהיה, ועושה ביניהם חיבור וחפיפה. ואם תאחר את הזמן, זה לא יהיה. ואם תקדים, זה גם לא יהיה. לכן צריך בזמן. שמרן הרב קוק, באורות התשובה, פרק י"ב, פסקה י"ב, אומר לנו הרב, וזה אני חייב להזכיר, זה שמעתי מידידי, מאיר ליקסנברג, מאיר שלמה, שמקום דמו הקדוש, שהוא אמר לי את זה בשם הרב שמואל בנימין הרלינג דצל, שמקום דמו הקדוש. אז הוא אמר, הרב הרלינג אמר, הפסקה הזאת היא עלינו, היא מתייחסת לזמננו, והיא מדברת על הציונות ועל מדינת ישראל. אז אומר פה הרב קוק, מקור חטא לפניכם, כאשר המחשבה, פה הוא רומז לציונות, כן, לפי כל ההקשר שיש שם, מי שקורא את כל הפסקה, צריכה לקנות לה בסיס חומרי. כלומר, היה הציונות של אור החיים, ציונות של הבעל שם טוב, של הגר"א, של החתם סופר, של החפץ חיים, של הרב קוק ועוד ענקי עולם. ציונות של אברהם אבינו, ציונות של הקדוש ברוך הוא. כאשר המחשבה אבל זאת צריכה לקנות לה בסיס חומרי, צריכה לרדת לעולם המעשה. דרכה, דרך העולם הוא, כשרעיון גדול יורד לעולם המעשה, דרכה לרדת ממעלתה. כי אתם יודעים, הירידה לעולם המעשה היא מורכבת. בפרק הזה, בשלב הזה, הנה היא מושלכת לארץ, ופריצים באים בה ומחללים את קדושתה. מי זה אלה? זה בדיוק הציונים ההם שעזבו תורה והפכו את הציונות לאיזה מין תנועה מודרנית, חסרת זהות יהודית, והם עכשיו בולדוזרים, והם יקימו ויבנו, לא צריך תורה, זה רק מפריע. והדברים הולכים כך עד בוא התור. יש פה דילוג מאוד גדול, פסקה שאתם מוזמנים ללמוד אותה בפנים. מה זה בוא התור? מגיע הזמן. מגיע הזמן. זה הזמן. עד בוא התור, שמתעוררים מדיני לב, אנשים של תורה, חמושים בכוח צדקת השם, שהם רוצים זכות הרבים, וגם אותם, אז עכשיו פה הרב אומר שהם עולים ומכניסים את נשמתם בתוך העניין, ואז היא בעצמה, המחשבה הקדושה של בניין ישראל בארץ ישראל, שזה בעצם מחשבת השכינה, גילוי שכינה, היא קמה ומתעוררת ומחזקת אותם, יש שם פסקה מדהימה ללמוד את כולה בפנים, ואז אומר הרב, מה יקרה אחר כך? וגם אותם אשר דבקו בה בימי עונייה הרוחני, אשר על ידי זדון ושובבות רשע, שרו מהדרך הראשית, הסלולה למגמתה של המחשבה. כלומר, אומר הרב, מה יהיה עם כל אותם אלה שהם קודם הנהיגו את המדינה ולקחו אותה למקום של עזיבת תורה? מה יהיה איתם? אומר, ברגע שאתם תקומו וזה יראה לכם דילוג, זה לא דילוג, זה התור, זה הזמן. כשאתם תקומו ותחזירו את שיטת המשפט במדינת ישראל להיות שיטה יהודית שורשית, כשאתם תקומו ותתחילו להנהיג ממקום של קדושה, ממקום של צדיקות, ממקום של מקצועיות חכמה, ולא קומבינות של לדחוק טעו, לדחוק טעו, לרמות טעו, חלס. מה זה פה, מדינה של גויים? מה זה הדבר הזה? אנחנו מדינת ישראל. הגיע הזמן סוף סוף, באמת, לעלות קומה. כן, נכון, לפני 10 שנים התחלתי לצעוק את זה, אני חוזר ואומר, הגיע הזמן לעלות קומה, וכל עיכוב הוא כבר הפך להיות בעייתי מאוד, אני אומר בשיא הדינות. בעייתי מאוד, כמו שהטבח הנורא הוכיח, רחמנא ליצלן. אנחנו רוצים להציל את עם ישראל. חייבים להתעורר. ממשיך פה הרב ואומר, שאותם אלה שהם שרו מן הדרך, כן? הנה גם הם מתעלים עימה, שווים על ידה, על ידי מחשבת הציונות המתחדשת, ציונות של הקדוש ברוך הוא, לאברהם אבינו, לך לך אל הארץ אשר הרקע. אז אומר הרב, שווים על ידה בתשובה בהירה ועליונה, במעוף נשר, בקלות נפלאה, שאין דומה לה. אומר הרב, תדעו לכם, ברגע שאתם תתחילו לקחת הדברים בידיים, ולקחת את המדינה למקומות הנכונים, התשובה בעם ישראל תהיה כל כך מהירה, שאתם לא תאמינו מה אתם רואים. דבר שלא רואים במהלך תשובה רגיל ונורמלי. זה יהיה במעוף נשר, בקלות נפלאה, שאין דומה לה. עכשיו שימו לב למשפט הבא, אומר הרב, המחזה הזה בו יבוא ולא יאחר. אתם יודעים מה זה ולא יאחר? מצד אחד זה נוסח ביטחון ושלווה. המחזה הזה בו יבוא ולא יאחר, איזה יופי, אפשר ללכת לנוח, זה חבילת נופש או משהו, לא? אומר הרב, המחזה הזה בו יבוא ולא יאחר, המשפט הזה יכול להיות במידת רחמים, הוא יכול להיות גם רחמנא ליצלן. כי המחזה הזה בו יבוא ולא יאחר. איך? בבקשה, רחמנא ליצלן. ראינו מה התרחש באותו שמחת תורה היום ונורא. ראינו מה התרחש באותו יום שהיה צריך להיות שיא השמחה של עם ישראל. גילוי שכינה. התגלתה שכינה. אבל רחמנא ליצלן, מידת הדין על שונאי ישראל. צריך להבין את זה, חברים. צריך להבין את זה שצריך להתעורר ויש זמן. כי המחזה הזה בו יבוא ולא יאחר. הקדוש ברוך הוא ממתין, אבל באיזשהו שלב זה הופך להיות זהו. מפה זה כבר איחור בלתי נסבל. אומר הרב, אור השם המעולף, המחוסה בערפילים. הגנוז בנקודת ציון היסודית. כלומר שהוא גנוז בסגולה הישראלית הפנימית, זאת שהיא נסתרת מן העין, יופיע, הוא יצא, הוא יתגלה. הוא יתגלה כמו שאמרנו, במעוף נשר, בקלות נפלאה. יעלה מעמק הבכה את מקדש מלך, עיר מלוכה וכל אגפיה. מקדש הוא גם מלכות והתגלות אור השם. במלוכה הישראלית וכל אגפיה. ואימה יעלו כל המחזיקים בכנף מעילה. הקרובים והרחוקים. לאן הם יעלו? לתחיית אמת וישועת עולמים. לא תחייה חצי קלאץ', תחייה שלמה של מדינה שמתחברת לאלוהיה, של עם שמתחבר ליהודו, לתפקידו, לערכו המיוחד, לעם שמתחבר לאדמתו, אדמת הקודש, שממנה עולה אליו נשמתו שלו, שהיא גנוזה באדמה הזאת. כמו שאומר אלשיך הקדוש פרשת בהר, לך לך אל הארץ אשר הרקע, לך לך, לך אל עצמך, כי באדמה הזאת נמצא האור שמאיר בתוך נשמות ישראל. כל מקום שאנחנו כובשים, אור השם מאיר בנו. אנחנו חייבים להבין את הדבר הזה. כשאתה מפקיר את עזה, באה נפילה רוחנית אדירה, שבסוף מביאה לטבח הנורא. צריך לקום ולהתעורר, ולא לאחר את המועד. ופה אנחנו מבינים עכשיו את הדבר הגדול שפרשת פנחס מלמדת אותנו. פנחס הגיע לאיזשהו משבר, אז הלך, רומח בידו, חמנה נצלן. מי צריך כזה דבר? מי רוצה להגיע למקום הזה? מי רוצה? צריך לדעת, לתפוס את נקודת הזמן. עולת שבת בשבתו. עולת חודש בחודשו. אלה תעשו להשם, אתם צריכים לעשות במועדיכם. אנחנו אומרים, אתה תקום, תרחם ציון. כי עת לכן אינה, כי בא מועד. הוא מרחם, ומה איתנו? אנחנו גם מרחמים. או שאנחנו מעדיפים דיבורים שלא דורשים מאיתנו. לדבר כזה, כללי כזה, להגיד אחדות, אחדות, אחדות כמה שתר פעמים, והכל בסדר, ונמרח. נמשיך למרוח. בטח שאנחנו בעד אחדות. אבל לא, וגם יש כבוד וערך עצום לאחדות, גם כשהיא שטחית. גם כשהיא שטחית, כן. אבל כשאחדות הפך להיות אליל, שזובחים על הסגידה אליו את כל שאר הערכים, אז כבר לא צריך לבוא ולהגיד ששיטת המשפט הישראלית היא גויית גמורה, היא לא יהודית, זה לא שלנו, לא צריך להגיד את זה. צריכים רק להגיד דרשות שהן ככה מסמכות, מעודדות. עכשיו אגיד לכם את האמת, אני נורא מתאמץ, אבל פשוט שבן אדם מסתכל מסביב, ורואה שעם ישראל עדיין, הוא צועד קדימה ברמה המסורתית, הציבורית הרחבה, מבחינת הראש חץ שלו, אנחנו עדיין לא שם. אנחנו עדיין לא מתקדמים. מתקדמים התקדמות אדירה, אבל עדיין לא מתקדמים כמו שצריך. עדיין יש לנו בעיה. עדיין היעד לא משויף מספיק. איך צריכה להיראות אחדות כשהיא עמוקה, כשהיא אמיתית. אנחנו מנהלים דיון, האם אני צריך לבטל את הערכים של תורה, להצטרף לערכי השמאל החילוניים, כדי להיות באחדות. זה מה שאני צריך לעשות? הרי זה מה שמציב לנו כל הדרך. ואותה תנועה שדיברתי עליה בזמנו, קמו עליי, צעקו עליי, הנה היום, תסתכלו בבקשה, מקימים מפלגה, לאיזה כיוון הם הולכים, ימין או שמאל? זה מפלגה לכל דבר. אתם מדברים אחדות, ומה שעושים לכם זה עבודה בעיניים. לוקחים אתכם לערכים של השמאל, ואחדות, מנטרלים אתכם. מה זה הדבר הזה? אחדות פירושה, שאתה תגיד את דעתך, אני את דעתי. אנחנו גם נאבק על קולות העם. מי מאיתנו יזכה, אבל נעשה את זה באהבה, בחיבור, בכבוד הדדי, בשפה נקייה. ניתן את כל מה שיש לנו, האחד למען השני, להציל את השני, לעזור לשני, לסייע לשני. נכיל אחד את השני. זה אחדות. אחדות אין פירושה שאנחנו פשוט, אנחנו נזרוק את הערכים שלנו, נלך עם הערכים עוזבי התורה שלכם, וזה אחדות. זה לא אחדות. זה טיפשות, סליחה שאני אומר. זה לא אחדות. ואנחנו מוכרחים לקחת את מדינת ישראל קדימה למען כל עם ישראל. חזקו ואמצו.